היום יום שלישי, דלת באדר א', אדר ראשון, תשע"א, ואנחנו ממשיכים בנושא שהתחלנו בו בשבוע שעבר. הלא היא מצוות יישוב ארץ ישראל. למדנו בהרחבה את דת הרמב"ן. דת הרמב"ן היא שישנה מצווה, מתרי"ג מצוות, מצוות עשה הנוהגת בכל הזמנים, ובכלל זה גם בזמן הזה, שארץ ישראל תהיה כבושה תחת ידינו, דהיינו, עצמאות מדינית. כלומר, אם נתרגם את זה אחרת, הקמת מדינת ישראל וצהל היא קיום מצוות עשה מן התורה. ולא עוד, אלא ההתפשטות הגיאוגרפית. כן, הרמב"ן מציין גם שהמצווה הזאת יש לה הגדרה גיאוגרפית, טריטוריאלית, וזה כגבולות הכתובים בתורה. וזה אולי יצריך לימוד בפני עצמו, מה הן גבולותיה של ארץ ישראל. יש בזה שיטות שונות, כמו כל נושא בהלכה, ונצטרך אולי גם את זה ללמוד. אבל מה שלא יהיה, אם כן, מצווה מן התורה היא, מצוות עשה, לכבוש את ארץ ישראל תחת ידינו. כן, הקמת המדינה, בעצם הציונות אפשר לומר, היא מצווה מתרי"ג המצוות, לפי דעת הרמב"ן. כעת הייתי רוצה לעסוק איתכם בנושא שגרם לשפיכת דיו רב, וזה דעת הרמב״ם. כן, מה סובר הרמב״ם לעומת הרמב״ן? הרי בדפוסים כתוב שהמצווה הזאת של כיבוש ארץ ישראל היא מן המצוות ששכח אותם הרמב״ם. אז השאלה מהי העמדה שלו? למשל, כתב בעל מגילת אסתר. מגילת אסתר זה אחד מהפירושים על ספר המצוות לרבי יצחק דילאון. כן, רבי יצחק דילאון. עכשיו, שאלה, מי זה הרבי יצחק דילאון הזה? כי יש שני רבי יצחק דילאון, וזה דבר שלא כולם ידעו אותו, החידה מאיר על כך. רבי יצחק דילאון היה הענקים בקסטיליה, מגדולי עולם, ובטעות חשבו שהספר מגילת אסתר הוא של רבי יצחק דילאון זה, ולכן התייחסו אליו בכבוד רב לטענות שלו וכו'. אבל כשנכנסים לעומק הדברים, רואים שהדברים לא כל כך באותה מדרגה כמו רבי יצחק דילאון הראשון. הוא כנראה מדובר בחכם מאיטליה שנשא את אותו שם, גם שם אבי ושם סבו, כשם אבי וסבו של רבי יצחק דילאון, וזה מה שגרם לבלבול. רבי יצחק דילאון כתב ספר מגילת אסתר כדי להשיב על טענות הרמב"ן נגד הרמב"ם. מה זה מגילת אסתר? הוא מגלה את הנסתר. כלומר, הוא מגלה מה שנסתר בתוך דבריו של הרמב"ם. והנה תגובתו לדברי הרמב"ן. אז אני מחפש את זה ברשותכם. כן. אז המגילת אסתר סותר את דברי הרמב"ן, ואומר שהרמב"ם בצדק לא מנע את כיבוש ארץ ישראל בכלל תרי"ג מצוות, משום שלדעתו של המגילת אסתר באמת אין מצווה כזאת. אין מצווה היום, לפי דעת המגילת אסתר, להקים את מדינת ישראל. אפשר להישאר בגלות, בוודאי שאין צורך להקים צבא וכדומה. זאת היא עמדה, הייתי אומר, אנטי-ציונית, מובהקת. יותר מזה, אנחנו נראה שדעת מגילת אסתר היא שגם יש איסור להקים מדינה. כלומר, לא רק שאין מצווה, זה גם אסור. יש איסור. מהו האיסור? אנחנו נראה, לפי דעתו. טוב. כאן, אז פה, בהתחלה הוא מביא את כל דברי הרמב"ן, אין צורך לחזור עליהן. ונראה לי, עכשיו הוא מסביר את דעתו. כי מה שלא מנעה הרב, כלומר זה שהרמב"ם, הוא הרב, לא מנע את כיבוש ארץ ישראל בכלל המצוות, הוא לפי שמצוות ירושת הארץ וישיבתה לא נהגה רק בימי משה ויהושע ודוד, וכל זמן שלא גלו מארצם. אבל אחר שגלו מעל אדמתם, אין מצווה זו נוהגת לדורות. אין יותר מצווה כזאת, עד עת בו המשיח. כלומר, תחכה שהמשיח יבוא, ורק אז תתיישב בארץ ישראל, רק אז תכבוש את הארץ, עד אז אין מצווה. כי עד רבה, נצטוונו, לפי מה שאמרו בסוף כתובות, שלא נמרוד באומות העולם, ללכת לכבוש את הארץ בחוזקה. והוכיחוהו מפסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים, ודרשו בו שלא יעלו ישראל בחומה. בסדר? טוב, אז אם כן, לא רק שאין מצווה כזאת, יש איסור. ולכן הרמב״ם, בצדק, לא כתב את המצווה הזאת. כן. המגילת אסתר חי משהו כמו שני דורות בערך אחרי, דור, שני דורות אחרי גירוש ספרד, באיטליה. זה בתחילת המאה ה-16, והשנים 1550, באזור הזה. בסדר? כן. עכשיו, זאת היא הטענה, שאם כן יש איסור להקים מדינה. אז כולנו פה, שמשרתים במילואים וכדומה, עבריינים, אנחנו בעצם שותפים לפשע. פשע של מרידה באומות העולם. טוב, יש פה שאלה, הייתי אומר, טכנית, קודם כל. בואו, אם נאמר שאנחנו נסכים לטענה של המגילת אסתר, עדיין תשאל השאלה, מדוע הרמב״ם לא מנע? מדוע? שהרי הרמב״ם מונה בכלל תרי"ג מצוות, מצוות רבות שלא נוהגות בזמן הזה. נכון? למשל, הרמב״ם כתב את המצווה להרוג את החייב מיתה. לא נוהג בזמן הזה, כי אין לנו סנהדרין. הרמב״ם מנע מצווה להקריב קורבן התמיד. אנחנו לא מקריבים קורבן התמיד, לא נוהג בזמן הזה. ועוד ועוד, זאת אומרת, הטענה שהרמב״ם לא מונה מצווה בגלל שהיא לא נוהגת בזמן הזה, לכאורה לא מתקבלת על הדעת. נכון? אלא אם כן נאמר, במיוחד שאומר עד עת בוא המשיח, משמע שהמשיח יש לו כן מצווה כזאת. אז לכן ברור, אלא אם כן נאמר שזה שהמשיח יעשה את זה, הוא יעשה את זה על פי הדיבור, אבל לא על פי המצווה. שזה רחוק מלהתעד. דבר נוסף, אם נאמר באמת שקיים איסור כזה להקים מדינה, אז הרמב״ם היה צריך לכתוב את זה. כלומר, אם הוא לא, נגיד, אין מצווה לכבוש את ארץ ישראל, אבל יש איסור לכבוש את ארץ ישראל, אז תכתוב שיש איסור. הרמב״ם, לכאורה, שתק לחלוטין, לא אמר שיש איסור. לכאורה, היינו צריכים לשמוע את זה בדבריו. כך שדי ברור, לפי רוב מי שלמד את הסוגיה הזאת, שדברי המגילת אסתר אינם נכונים ביחס להבנת הרמב״ם. כן? ברור שלא, זה לא ההסבר לאי מניעת המצווה על ידי הרמב״ם. אבל מה שעדיין אנחנו צריכים, זה ברור מה שאני אומר? אבל עדיין אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה לגופו של עניין. הרי הוא מביא מקור במסכת כתובות שאסור להקים מדינה. מה עם המקור הזה? מה עושים איתו? נגיד, בסדר, הוא לא צודק בהבנת הרמב״ם. ברור שהרמב״ם לא חושב כך. בסדר, אבל מה נעשה עם עצם הטענה? בסדר? כי הוא גם לא הראשון שהביא את הטענה הזאת. כן, בבקשה.
גם אם אנחנו נצאים לנקודת הנחה שיש מצווה שלא כנגד אומות העולם, בכל זאת אומות העולם כן נתנו את האישור להקמת מדינה, אז למה זה בכלל?
אז אתה שואל בכלל, מה יעשה המגילת אסתר אחרי ועידת סן רמו? כן, שבוועידת סן רמו הייתה החלטה של חבר הלאומים להעניק את ארץ ישראל בתור מנדט לבריטים, להקים בית לאומי לעם היהודי. זה לרוב מבטל את השבוע. בסדר, זה נושא בפני עצמו, רק אני חושב שהמגילת אסתר לא הכיר את ועידת סן רמו, כיוון שהוא חי הרבה לפניה. בסדר? בבקשה.
הרב יכול להסביר איפה
הציבור
הזה שלא
לעלות
נגד האומות? איפה זה כתוב?
כתוב במסכת כתובות, ויש לזה כמה מקבילות במדרשים.
אבל יש לזה פסוקים?
אני יכול, משתדל לענות. כלומר, אמנם לכאורה כל השאלה שלך היא למקום אחרי מה שקראנו במפורש, ואני בכל זאת עושה חסד שאני חוזר על הדברים, לפחות לתת לי לומר. כן, כתוב במסכת כתובות, ויש לזה מקבילות במדרשים. על יסוד הפסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אז שמה נאמר שהשבעתי אתכם בנות ירושלים, כלומר אני משביע אתכם שלא לבנות את ירושלים, בנות ירושלים, לא לבנות את ירושלים. בצבאות ובעלות השדה, ואם לא תקיימו את השבועה הזאת, אז אני מתיר את בשרכם כצבאות או כעלות השדה, שהציידים פוגעים בהם. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה, האהבה זה בניין בית המקדש וחזרה לארץ וכו', עד שתחפץ, עד שהקדוש ברוך הוא יסכים. זה שבוע. כיוון שהפסוק הזה חוזר על עצמו שלוש פעמים בשיר השירים, ויש אומרים ארבע פעמים, וגם כתוב אם תעירו ואם תעוררו, אז יוצא שש פעמים. אז יש כאלה שאמרו שיש שבועה אחת, יש אומרים שלוש שבועות, יש אומרים ארבעה שבועות, יש אומרים שש שבועות, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל, והשבועות האלה הם הסעיפים המאפשרים לגלות להתקיים. כלומר, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מעוניין שתהיה גלות, צריך להסדיר את עניין הגלות, באופן שזה יתפקד כמו שצריך. אחד מהתפקודים של הגלות זה שעם ישראל לא ימרוד באומות. כי אם אנחנו מורדים באומות, אז לא תהיה גלות, והקדוש ברוך הוא רוצה גלות. כמו כן גם, יש שבועה שהקדוש ברוך הוא משביע את אומות העולם, שהשביע אותם שלא לשעבד את ישראל יותר מדי. כי אם תהיינה רדיפות כאלה חזקות מדי, שואה וכדומה, אז אי אפשר שהגלות תתקיים. הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה גלות. לכן הוא השביע את האומות, השביע את ישראל. וכולי. יש מספר שבועות, אחת מהן אם כן זה שלא יעלו בחומה. אז כיוון שיש איסור לעלות בחומה, אומר לך בעל מגילת אסתר, אסור להקים מדינה.
זה לא ככה?
מה
ההבדל בין לא למרוד ללא יעלו בחומה?
לא למרוד, הכוונה שכשאתה תחת שלטון הגויים, אתה לא מורד בהם ותופס את השלטון. ולא לעלות בחומה, הכוונה יחד ביד חזקה, כך כותב רש"י, שיש איסור להקים צבא כדי לכבוש את ארץ ישראל. בסדר?
אז הבריטים היו מורדים כאילו?
כן.
אז הבריטים היו מורדים כאילו? המחתרות.
אז בוא שאלה על המחתרות וכו'. אני אמרתי שאנחנו צריכים להתמודד עם השאלה הזאת. אני לא מתכוון לסגת מן הצורך לדון בשאלה הזאת. יש שתי אפשרויות, או שאני אספיק הפעם, או שאני צריך לדחות את זה לפעם הבאה, תלוי לפי מידת המחסומים, כמות המחסומים שישימו בפניי. כן, בבקשה, עוד משהו? כן.
אז אפשר להתייחס לדברים של המגילת אסתר כנכונים עד
מידת שלנו? אני לא אמרתי שדברי המגילת אסתר הם נכונים.
לא, אני אומר.
אני עוד לא יודע. אני עוד לא דנתי בנושא, אני רק מציג את הנושא. אני יודע שזה פותח פצעים, ושאדם רוצה מהר לסגור את הפצעים. אבל אנחנו פה במסגרת לימודית, אנחנו בבית המדרש. בבית המדרש אנחנו יכולים להשאיר שאלה פתוחה, אפילו מספר שבועות ולא יקרה כלום. בסדר? אבל בינתיים אני רוצה פה להביא את הטענה. כן? כלומר, לא להגיד טענה הזאת לא סבירה, לא מתקבלת על הדעת וכו', וזה השלכות כאלה, השלכות כאלה. לא, אנחנו קודם כל לומדים אותה. בסדר? גם אם אנחנו לא מסכימים עם הנאמר, צריך לברר למה אנחנו לא מסכימים, אם בכלל, אולי הוא צודק. למשל, הרבי מסתמר, הוא היה מגדולי המתנגדים לציונות, הוא ביסס את כל ההתנגדות שלו לציונות על דברי המגילת אסתר האלה. כן? צריך לברר, למה? הרבי מסתמר היה למדן, היה אדם שידע ללמוד תורה. אז אנחנו צריכים לבדוק, אנחנו באים לדחות את דבריו על איזה בסיס. בסדר? הלאה. אז אם כן, ברור אם כן שדברי המגילת אסתר, כך לפחות לפי רוב אלה שלמדו את הסוגיה הזאת, אינם יכולים להיות הסבר לשתיקה של הרמב״ם, אבל פי כן הוא מביא פה טיעונים שצריך להתייחס אליהם. עד כאן ברור. עכשיו אני ממשיך פה בדברי המגילת אסתר. ומה שאמר הרמב״ן, שהחכמים אמרו כי כיבוש הארץ היא מלחמת מצווה, הוא מבין כמה מקורות, מגמרא מפורשת, מסכת סוטה, שמלחמת יהושע לכבוש, מלחמת מצווה, חובה וכדומה, ושדוד עשה שלא כתורה, שהוא הלך לכבוש את ארם נהריים וארם צובה, לפני שכבש את עיקר ארץ ישראל וכו'. אז לכאורה זה ראיה מפורשת, שיש כן מצווה כזאת. ומה שאמר עוד, אז אומר, מה שאמר הרמב"ן, שהחכמים אמרו כי כיבוש הארץ היא מלחמת מצווה, זהו כאשר לא נהיה משועבדים לאומות. שימו לב למשפט המדהים הזה של מגילת אסתר. המקור המרכזי לשיטה המתנגדת לציונות, אותו מקור מספק נשק הופכי. זה קורא לזה גול עצמי. למה הכוונה? הוא אומר, נכון, יש מצווה. אבל מתי המצווה הזאת קיימת? כשאתה עצמאי. כשאין לך עצמאות, אין מצווה כזאת. כשיש עצמאות, יש מצווה כזאת. מה שלא ברור, מה מביא את העצמאות.
איך
תגיע לעצמאות? אז לפי, נגיד, השיטה הזאת, יצא שמלחמת העצמאות הייתה עבירה, ומלחמת ששת הימים, מצווה. ככה זה יוצא. נכון? מצווה הבאה אחרי עבירה. כן? וככה הוא כותב. אגב, באמת בזה נחלקו שני גדולי ישראל, ששניהם סוברים שיש תוקף לשלושת השבועות, אבל הם נחלקו ביחס עם מלחמת ששת הימים. הרבי מסתמר שאומר שהיה אסור להקים מדינה, אומר, אם ככה, הכל יסודו בעבירה, אז גם מלחמת ששת הימים היא עבירה. מצווה הבאה בעבירה, הכל עבירה. אבל הרבי מלובביץ', שגם הוא סבר שהיה אסור להקים מדינה, אומר, אבל עכשיו היא קמה, אז עכשיו יש מצווה. מלחמת ששת הימים, מצווה. כן.
אין מצווה
בחצי
השני של מלחמת
העצמאות? בסדר, כמו שאני אתווכח, אבל אני אומר, אתם רואים שזה... איך יש התפלגות של שיטות בהלכה? התפלגות של שיטות זה לפעמים מתחיל מדיוק של חצי מילה. מה זה אומר?
וזה שהמדינה ניתנה, לא שינה לאף אחד מהם כלום? המדינה ניתנה כמנדט, אבל היא ניתנה.
זה שהמדינה ניתנה, נו, ואז מה? האם זה משנה משהו?
כן.
ודאי שזה משנה.
כבשנו, אמרנו, שומעים כל היהודים, בואו נעלה לארץ ישראל.
אז מה אתה אומר? האם זה עושה להם משהו?
כן, זה לא משנה.
בוודאי, הרבי מסתמר אומר שזה מאוד משמעותי שקמה המדינה, זה מעשה שטן. זאת אומרת, לפי הרבי מסתמר, כל זמן שמדינת ישראל קיימת, המשיח לא יכול לבוא. ברור, זה השיטה. זאת אומרת שלכן הוא גם התפלל שהיא תחרב, כדי שהמשיח יוכל לבוא. להבין שבעולם הלמדנים הרבה דברים נאמרו, ואנחנו חייבים ללמוד את הדברים האלה, לדעת שהם נאמרו. טוב, אז...
זה משפיע לו גם על אהבת ישראל? זה משפיע לו גם על אהבת ישראל?
לא, זה לא משפיע על אהבת ישראל. אהבת ישראל זה משהו בפני עצמו. לאהוב כל יהודי, אפילו יהודי טועה וכו'. איך אמר לי פעם מישהו? אתם, תלמידי הרב קוק, שכחתם שישראל אף על פי שלא חטא, ישראל הוא. יש גם דבר. טוב. עכשיו, זה... כן, בבקשה.
הרב, על פי בעל מגילת אסתר, אבל הוא אמר שזה צריך לבוא דרך המשיח.
הוא אומר שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל כשלא נהיה משועבדים לאומות. ברור שאצלו הסביר ביותר שזה יקרה על ידי שהמשיח יבוא.
אז אני לא מבין, אז יש לו סוג של סקירה פנימית. לא,
זה שני ניסוחים, זה שני ניסוחים. כלומר, הוא אומר, כיוון שהמצווה קיימת רק שלא נהיה משועבדים ואסור לצאת מהשעבוד, אז ממילא זה יוצא שרק כשהמשיח יבוא נוכל לקיים את המצווה הזאת. אבל במציאות אנחנו רואים שהצלחנו להיות לא משועבדים, אולי בעבירה, גם בלי המשיח. יוצא לפי זה שגם לשיטתו יש היום מצווה לכבוש ארץ ישראל. כך לפחות הבין רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין נפטר בשנת 1901, אני חושב, משהו כזה. 1901 זה 4 שנים אחרי הקונגרס הציוני. אז רבי צדוק מלובלין עוד הספיק, הוא כבר היה זקן מאוד, אבל הוא הספיק לשמוע על הציונות המדינית. יש מסורת בעל פה במשפחה של רבי צדוק מלובלין שרבי צדוק התנגד לציונות. להתנגד. למה הוא התנגד? כמו שאז הרבה התנגדו בתחילת המהלך של הרצל, אמרו, מה זה האיש הזה, חילוני, פה, שם, איך תדע, מתבוללים, מה הוא רוצה מאיתנו? התנגדו. אבל יחד עם זה, הוא כותב בעצמו בספר דברי סופרים, פסקה י' ד'. הוא כותב, בעניין יישוב ארץ ישראל, נראה לי כדעת המגילת אסתר. ושם הוא מרחיב מאוד ש... בעצם אין מצווה של כיבוש ארץ ישראל כל זמן שאנחנו משועבדים. הוא מביא לזה מספר ראיות. ראיות טובות או לא, זה שאלה בפני עצמה, אבל הוא מביא כמה ראיות. יוצא שלפי בעל מגילת, לפי רבי צדוק הכהן מלובלין, מגדולי הפוסקים בכל זאת, מגדולי החכמים גם, המצווה היום, גם לדעת המגילת אסתר, היא לכבוש את ארץ ישראל. כן, פרו. אז זה מאוד משמעותי. אבל, בואו נמשיך. אומר המגילת אסתר, ומה שאמר עוד, שהחכמים הפליגו בשבח דירת הארץ. כן, הרי אנחנו רואים שיש שבח גדול לגור בארץ ישראל. כתוב, כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, וכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וכל היוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. נו, אז מה, סתם אתה מתייחס לדברים האלה? ברור שזה אומר שאפילו בזמן הגלות יש מצווה כזאת. הוא אומר, זה דווקא בזמן שבית המקדש קיים. אבל עכשיו אין מצווה לדור בה. עכשיו זה קצת קשה, סתם ככה, כל המאמרים האלה שבגמרא נכתבו מתי? אחרי חורבן המקדש. אז מה? אז כאילו שכל המאמרים האלה שבגמרא נכתבו עבור מציאות שכבר איננה? היה צריך לציין את זה. במיוחד שישנה משנה מפורשת. משנה במסכת כתובות, הכל מעלין לארץ ישראל. שאם אישה רוצה לעלות לארץ ישראל ובעלה איננו רוצה, הוא מגרש אותה ומשלם את הכתובה. למרות שבדרך כלל, אם זה האישה שיוזמת את הגירושים, אז היא לא מקבלת כתובה, אבל אם זה בשביל לעלות לארץ ישראל, היא מקבלת את הכתובה. וכן, אם הוא רוצה לעלות והיא לא רוצה, אז הוא מגרש ולא נותן כתובה. למרות שכשהוא היוזם, הוא צריך לתת כתובה, אבל במקרה הזה, בשביל לעלות לארץ ישראל, הוא לא צריך. וזה משנה מפורשת מסכת כתובות. מתי נכתבה המשנה?
אחרי
החורבן ואחרי אובדן העצמאות. אבל בכן זה נכתב. אז פה נצטרך להגיד דבר דחוק מאוד, שנכתבה פה משנה שאינה רלוונטית לתקופה שבה היא נכתבה. זה קצת קשה לקבל. בבקשה.
אבל
בכלל,
אני לא מבין למה זה קשה, משניות על קורבנות.
יש משניות על קורבנות, זה נכון.
קורבנות לא נוהגות, לא נוהגים. לא נוהגים להקריב קורבנות כשאין בית מקדש.
זה נכון.
אז יוצא מזה שהמשנה כן נוהגת לכתוב דברים שלא רלוונטיים לאותה תקופה.
נכון. ואף על פי כן, יש הבדל. בין דיני קורבנות, שדיני קורבנות ברור שאם אין לך מזבח ואין לך מקדש ואין לך כהנים, אתה לא יכול להקריב. העיכוב הוא ברור. ולכן אין צורך לציין את זה. לעומת זה, כשבהלכות כתובות, מסכת כתובות, שכל כולה דינים של כתובה, מובד גם על המשנה הזאת, אם היא לא הייתה נוהגת, היה צריך להיאמר. וכן, אז קצת קשה לומר מה שהוא אומר, נכון? וכן פרשו התוספות שם, גבי הוא אומר לעלות. עכשיו, מה זה פרשו התוספות? הוא אומר שגם התוספות אומרים את הדבר הזה. בוקר טוב הרב, האם יש בירור אצל הרבנים בכתבי קודש, באופן אובייקטיבי, או שיש לכל אחד מחשבה תחילה או מסורת שמכוונת את המחשבה ואת החיפוש כדי להגיע למסקנה ידועה מראש. נראה לי יותר כאפשרות השנייה, תודה. יש גם צד כזה. טוב, עכשיו במסכת כתובות, יש פה... במסכת כתובות, דף קוף יוד, מה?
בהמשך לשאלה
מהאינטרנט,
יש
באמת
מישהו שכתב באופן מסודר
התאמות
לבעל
המגילת
אסתר לפני
תקומת הציון? בוודאי. עכשיו, כן, אבל לא עכשיו. טוב, הוא אומר לעלות. כן, אז הוא מוציא ולא נותן כתובה. אומרים בתוספות, אינו נוהג בזמן הזה. אז הוא צודק, המגילת אסתר. הנה, התוספות אומרים שהמשנה הזאת לא נוהגת בזמן הזה. אמת או לא? לא נכון, אתם לא יודעים לקרוא. כתוב, אינו נוהג בזמן הזה, דאיקה סכנת דרכים. מסוכן. אף אחד לא מחויב, וכן מצוות עשה, במחיר של סיכון נפשו. משהו אחר. באותם הימים, לעבור את הים ואת המדבר ואת הארץ ואת ההרים, יש שם שודדים, שודדי ים, מחלות ופה ושם. צלבנים וסלחי דין וכו'. אז אי אפשר לעבור. אינו נוהג, כלומר, מה שלא נוהג זה שאנחנו לא נכפה את הבעל, את האישה להתגרש ולכתובה, בגלל שבעלה רוצה לעלות ארץ ישראל. מדוע? כי זה שהוא רוצה לעלות ארץ ישראל, כל הכבוד לו, אבל זה סיכון חיים. אז אפשר להבין שאשתו לא רוצה. לכן, במקרה כזה, לא נוהג הזמן הזה. דעיקה, סכנה דרכים. ואומר, והיה אומר רבנו חיים. מי זה רבנו חיים? זה רבנו חיים כהן, תלמידו המובהק של רבנו תם. מי זה רבנו תם? נכדו של רש"י. כן, דובר דור רביעי לרש"י. והיה אומר רבנו חיים, דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל. אז הוא צודק המגילת אסתר. אומר, רבינו חיים אומר שאין מצווה. הדעה הראשונה בתוספות אומרים, יש מצווה, אבל מה אפשר לעשות שיש סכנה? אבל רבינו חיים אומר, אינו מצווה לדור בארץ ישראל. אז הוא צודק המגילת אסתר.
יש המשך שם.
יש המשך גם שם, נכון. כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשים שאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. אז אם כן, העיכוב הוא רק עיכוב טכני, לא מהותי. זה בגלל שאתה לא יודע מתי שמיטה, ואתה לא יודע איך לעשות תרומות ומעשרות, ואחר אתה בטור. נגיד שזה אמת, מה שכתוב כאן. אבל בזמן רבי יוסף קארו, והמהרית, והמבית, התבררו כל ההלכות האלה. היום ההלכות התלויות בארץ ברורות לכולם. אנחנו כן יכולים להיזהר. אז אם כן, דברי המגילת אסתר אינם נכונים בזה שהוא תולה בתוספות. מלבד זה, שרבינו חיים כהן, בחיים שלו לא כתב את זה. בחיים שלו לא כתב את זה. אני אומר לכם. פשוט מאוד. אם תראו איך שהראש והמרדכי מצטטים מדברי התוספות, הם כותבים אחרת. הם כותבים שרבינו חיים הוא זה שאמר את הדעה הראשונה בתוספות. שכיוון שיש סכנת דרכים אי אפשר היום. והמשך הדברים לא יכתבו, הם לא יביאו את זה בכלל. ומכאן אמר המהרית שבוודאי דברים אלה תלמיד טועה כתבם. אז זה ברור שאיך אפשר להסתמך על זה. אם תלמיד טועה, אחד שישן, בזמן שבעלי התוספות תתנו את השיעור, ואז הוא רשם מהמחברת שלו, ואת זה הכניסו בטעות הדפוס, אז מזה אנחנו נלמד משהו. כן?
לגבי הדעה הראשונה
בתוספות,
מה ההבדל בין סכנת דרכים לבין סכנה במלחמה של...
יפה, אתה שואל שאלה יפה מאוד. הרי סכנת דרכים, מה זה שונה מסכנה במלחמה? הרי במלחמה אתה מסתכן. הרי אם יש מצווה לעשות מלחמה, יש גם מצווה להיכנס לסכנה. אז אם ככה, יש גם מצווה להסתכן כדי לעלות לארץ ישראל, הוא יתמודד עם השודדים, נכון? עד כאן השאלה? שתי תשובות בדבר.
יש הבדל אם אדם בודד עולה בסכנת דרכים מאשר צבא.
אז יש שתי תשובות בדבר. יש הבדל בין אדם פרטי, אדם פרטי לא כובש את הארץ. אני כפרט עולה לארץ ישראל תחת השלטון הטורקי, אני לא כובש. אני אמנם מכין כיבוש. כי ככל שיהיו יותר יהודים בארץ, יהיה יותר קל בסוף שהיא תהיה כבושה תחת ידינו. אבל אישית, אני לא כבשתי את הארץ. ולכן, המצווה הזאת איננה המצווה להסתכן. כמו במלחמה, ששם אני תחת הפיקוד של מלכות ישראל, יש מלך בישראל, או כנסת בישראל, לא משנה מה, רמטכ"ל בישראל, יש אפילו שלושה עכשיו, ואז יש לי סיכוי להצליח, כלומר, המצווה היא להצליח, לא סתם להיכנס לסכנה. ואז, במקרה כזה גם נכנס מסכנה. אבל אני אומר יותר מזה. אפילו אם נאמר שיש מצווה לעלות לארץ ישראל במחיר של סכנה. נגיד שיש מצווה כזאת. ככה משמע מגיע הכוזרי. בסוף הכוזרי רבי יהודה הלוי, משמע שאפילו במקום סכנת דרכים יש מצווה לעלות לארץ ישראל, שהרי אנשים גם מוכנים להסתכן בעבודה. אינסטלטור, הוא עולה על סולם, לך תדע, הוא מסתכן, בכל זאת זה מותר. אבל זה כבר מוריד את החיוב של האישה להצטרף אליו. זה הכוונה. בסדר? צהריים טובים ויפים, כבוד הרב. אמן. אז בתור דובר סאטמר, איך החסידות הזו יכולה כיום לקיים מצוות כאן בארץ, כאשר בזכות המדינה זה עולה בידם? כי הרי עליהם רובצת הטענה שמצווה שבאה בעבירה, הלא כן? לא, זה לא זה. הם אומרים, אנחנו באנו לכאן, לפני שהייתה מדינת ישראל, ואנחנו גם ממשיכים להגיע לכאן, למרות מדינת ישראל, כי זה לא אחריות שלנו. הציונים עושים מה שהם עושים, לא בגלל זה אנחנו נוותר על זכותנו לשבת בארץ. אנחנו לא מחויבים לציונות, איך הם אומרים? אגב, מעניין שאפילו הרבי מסתמר שאומר שאף על פי שבזמן הזה אין מצווה להישב בארץ ישראל, בירושלים יש קצת מצווה.
הרבה,
האם
מגילת אסתר
אומר
שגם ליחיד אין מצווה
לעלות? האם מגילת אסתר אומר שגם ליחיד אין מצווה? אין מצווה, נכון, אין חיוב.
מסתמר הולכים לפי המגילת אסתר.
אבל יש חיבת ארץ ישראל. חיבת ארץ ישראל יש.
זה לא איסור?
איסור לא, אין פה איסור. לא, יש דעה בגברה שהשבועה היא גם על היחיד. שגם על זה רב יהודה. רב יהודה אומר שאפילו ליחיד אסור לעלות ארץ ישראל מבבל. בסדר? יש כאלה שיחיבו את זה על כל הארץ. צריך להבין מה רב יהודה אומר על זה. אבל מה שלא יהיה, הגמרה דוחה את דברי רב יהודה.
מגילת אסתר כאילו...
המגילת אסתר הולך לפי רבי זעירא. שרבי זעירא אמר שאסור לעלות יחד ביד חזקה. כי יחיד מותר. בסדר?
כי מותר או זה לא מצווה?
נכון, כן.
לפי הטענה בעצם של מצוות...
אולי אפילו מצווה. לא, אפילו יחיד אפילו כי יכול להיות מצווה. כן, מה אתה אומר?
לפי הטענה של מצוות כיבוש, אז זה לא משנה אם יחיד או רבים, כאילו זה גם סכנה וגם זה סכנה. אז שניהם לא מתירים את העניין של הכיבוש, של העלייה לארץ.
לא הבנתי את השאלה. דבריך סתומים בעיניי.
אמרנו שיחיד לא עולה מפני הסכנה.
יחיד לא עולה מפני הסכנה. נכון.
גם לרבים אז אסור לעלות, כי אין מצווה.
גם לרבים יהיה אסור לעלות, נכון, נכון.
זה גם סכנה.
נכון, ואסור, זה לא רק שזה סכנה, זה עבירה לפי השיטה הזאת.
כן, אז היחיד לא מתרץ את זה.
נכון. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, אני שוב חוזר פה לדברי המגילת אסתר, שאנחנו ראינו עד כמה שהם לא יכולים לעמוד במבחן הביקורת, אני קורא שוב. ומה שאמר עוד שהחכמים הפליגו בשבח דירת הארץ, זהו דווקא בזמן שבית המקדש קיים, אבל עכשיו אין מצווה לדור בה, וכן פרשו התוספות שם. גבי הוא אומר לעלות. אז ראינו שהתוספות אינם מהווים כלל ראייה. ועוד ראייה. זה בכלל לא מעניין אותי. אני חוזר על השאלה שלך. איך יכול להיות חכם גדול והוא לא ראה את זה? תשובה, זה לא מעניין אותי. כי כשאנחנו באים לדון בתורה, אנחנו לא באים לראות מה הם המניעים, או מה הם העברונות, או מה היא פיקחות העיניים של החכם שאמר מה שאמר. זה בכלל לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים לבדוק מה האמת. בסדר? טוב. ועוד ראיה שאין בו מצווה, ממה שאמרו גם כן האטם. הנה, זה גם במסכת כתובות. כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. שנאמר, בבלה יובאו ושמה יהיו. ואם היה מצווה בדירת ארץ ישראל, בכל הזמנים, איך יבוא נביא אחרי משה לסתור את דבריו? והאין נביא רשאי לחדש דבר מעטה, וכל שכן לסתור. כלומר, איך יכולה להיות הדעה של רב יהודה, שרב יהודה אומר, שיש איסור מדברי הנביאים לעלות לארץ ישראל, אם באמת הייתה מצווה לעלות לארץ ישראל. בואו, עד כאן הקושיה, זה קושיה רצינית. הנה, רב יהודה אומר, כל העולים בבל לארץ ישראל עובר בעשה. איך אתה עובר בעשה? יש מצווה לעלות. בסדר? האמת היא שהרבה יש מה לומר על זה. אחד הדברים הפשוטים, זה שמה שרב יהודה אומר, או שכולם עולים כדי לכבוש, או שאתה שותה, או נשאר בבית. כלומר, כיחיד אין לך מצווה לעלות. כאומה, כן. בסדר?
אפשר להגיד שהעובר בעשה זה לא באמת עובר
בעשה
כמו
בעשה? כן, אבל מה זה לא באמת עובר בעשה? למעשה אני עולה לארץ או לא עולה לארץ? הרי רבי זעירא, שהתלמידו של רבי יהודה, רצה לעלות לארץ ישראל, וכדי שרב יהודה לא יפריע לו, כיוון שרב יהודה אמר שכל העולים בבל לארץ ישראל עובר בעשה, אז הוא היה מתחמק מלפגוש את רב יהודה. ככה גמרא מספרת. זאת אומרת שרבי זעירא, הוא סבר שלפי רב יהודה זה הלכה למעשה. אז מה זה משנה אם זה לא באמת מצוות עשה? זה עשה מדברי קבלה, קוראים לזה. עשה מדברי הנביאים, לא מן התורה. אבל בכל זאת, איך יכול להיות מצווה של הנביא נגד זה, נכון?
כן. לא.
מה? אבל אני רוצה לשאול על רב יהודה. רב יהודה אומר, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. אז עזרא הסופר הוא עבריין. נחמיה. הוא עבריין. כן? וגם הלל, הזקן, שעלה מבבל. וגם רבי נתן הבבלי, שעלה מבבל. כל אלה עבריינים לפי רב יהודה.
זה
האיסור רק אחרי בית שני, אתה אומר?
אולי אלה עם הבטחה שאמור להיות...
אבל יש פה בעיה, הפסוק הזה, ובלה יובאו ושמה יהיו, מי אומר את זה?
ירמיהו.
ירמיהו הנביא. עוד 11 שנה לפני חורבן הבית. הראשון. הוא אומר, בבלה יובאו, ושם יהיו, עד יום פוקדי אותם. יהיו משהו. כן?
זה לא קושיה, כי הוא נביא, יכול להיות שהוא
קיבל נבואה. מה זאת אומרת? הוא קיבל נבואה, ואז מה? אתה אומר שעזרא ונחמיה עלו על פי נבואה. עזרא, אתה אומר, הוא עלה על פי נביא, הוא עצמו נביא, והשם אמר לו לעלות. לא מצאנו דבר כזה בכתוב, מצאנו יותר מזה, שזה כורש מלך פרס, אמר אפשר לעלות, כולם עולים.
זה 70 שנה שירמיהו.
לא כולם עולים.
מי שעולה עולה, נכון?
זה לא כתוב, אבל יכול להיות, זאת אומרת, אפשר להסתדר
מזה. אפשר להסתדר שזה על פי הדיבור. אבל אם זה על פי הדיבור, יוצא לפי זה שבטל הדיבור לירמיהו. ואז אם ככה, אז איך רב יהודה שחי מאות שנים אחרי זה, ממשיך להגיד שכל העולים בבל ארץ ישראל עובר בעשה.
אבל
ירמיהו מנבא
במפורש
70
שנה.
כן, ואז ירמיהו אמר במפורש 70 שנה, ואחרי 70 שנה נגמר, נכון?
אז עלו, ובנו את בית המקדש.
נכון, הרי הרמב״ם...
עזרא וכלל תלוויים שלא עלו.
הרי הרמב״ם, בהקדמתו למשנה, מביא את דברי ירמיהו, כדוגמה להוראת שעה. שנביא יכול לבטל מצווה לפי שעה, כמו ירמיהו שאסר לעלות לארץ ישראל במשך 70 שנה. אז קודם כל מכאן שזה מצווה לדעת הרמב״ם. זה מעניין. דבר נוסף, הוא אומר בעצמו שזה הוראת שעה. אז איך הרמב״ם מבין את דעת רב יהודה בגמרא? מוכרחים להבין את דברי רב יהודה באופן שונה לגמרי. נכון? זה... כתוב מפורש, הרמב״ם כשהוא מביא את ההלכה הזאת, דווקא את זה הוא מביא, הוא אומר, אסור, כשם שאסור לצאת מ... כמו ש... כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ, כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות. מה זה שאר הארצות?
לא לארץ ישראל.
אז זה יכול להיות שכמו שאר הארצות, לא לארץ ישראל, שאר הארצות שאינן ארץ ישראל, או שאר הארצות שאינן בבל. לא, אז אם זה שאר הארצות שאינן בבל, זה כולל את ארץ ישראל. נכון?
פה זה המוקש.
אז כנראה שיש משהו מיוחד בבבל. אבל אם יש משהו מיוחד בבבל, אז זה לא כולל את מה שמחוץ לבבל. נגיד שהבבלי אסור לו לעלות לארץ. נגיד, לפי השיטה של רב יהודה. מי שלא בבלי,
אין לה אסור.
נכון. עכשיו, יש... אבל יוצא לפי זה שאסור גם לצאת מבבל לפרס, או מבבל לרוסיה, או מבבל למצרים. כן? אסור. למה? בבל היו, ושם יבואו, ושם יהיו, עד יום פוקדי אותם, נאום השם. אז זה כבר משהו אחר לגמרי, זה לא נוגע... אז יוצא לפי זה שזה מצוות, שזה הוראת שעה, הוראת שעה ארוכה מאוד, אבל הוראת שעה בלבד. לכן, זה דוחה את דעת המגילת אסתר.
כשהוא
מביא
כתוב
במפורש. מה?
כורש משיחי עבדי, הוא שעלו לארץ.
אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו על זה.
ציוויתי אותו והכל, נבואת ישעיהו.
כן, אז לפי זה עלייה מעיראק הייתה אסורה.
בשנות
ה-50, לפי זה, היה אסור לעלות מעיראק. לפי השיטה של רב יהודה. אומנם אין הלכה כרב יהודה, בסדר. אני רוצה לומר עוד משהו.
לא, אפשר להגיד שזה יום פוקדי אותם.
זה יום פוקדי. יום פוקדי שאז הייתה בעיתה, שם התחילו שם המאומות, לא הייתה ברירה, אלא עלו עם בבל. ישר. אגב, יש דבר די מעניין בשלה. השלה, רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ. הוא מסביר, מה הייתה הסיבה שיציאתו של אברהם לארץ ישראל הייתה קודם כל מאור כסדים לחרן. ועל ידי כבשן האש. לכאורה, היה אפשר שכבר באור כסדים, הקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם, לך לך מארצך. למה היה צריך קודם כל שהוא יוצא מאור כסדים, ואחרי זה יגיע לחרן, ובחרן הקדוש ברוך הוא יגיד לו, לך לך. אומר השלה, אברהם אבינו היה יהודי כזה, היה אדם, שידע את כל התורה כולה. ואברהם היה באור כסדים, באור כסדים משייך לבבל. ואם הקדוש ברוך הוא היה אומר לאברהם, בבבל, תעלה לארץ, הוא היה אומר, אני סובר כדת רב יהודה. שכל העולם מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. ולכן, על מנת שאברהם לא יענה כך, הקדוש ברוך הוא סידר שאברהם יהיה מוכרח לצאת מבבל על ידי פיקוח נפש. שיושלח לכבשן האש. ואז הוא יגיע לחרן, ובחרן הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, פה זה לא בבל. עכשיו מוסיף על זה השלם משפט אחד קטן, אבל אם יש מישהו רגיש שיצא עכשיו, הוא אומר, הוא מעשה אבות סימן לבנים.
איפה הוא כותב את זה?
מה? בספר שלו, שני לוחות הברית. הוא כותב, הוא מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת ש... גם יהיה משהו שהשלכה לכבשן האש, כדי שאנשים יצאו לארץ ישראל. ככה הוא כותב. כן. הכיבוש היה לאחר שארץ ישראל נמצא לאדום והאומות. אם כן, גם בעל המגילת אסתר היה מסכים לו על אוכל, זה מה שאמר. אבל השאלה שנשארה, זה עדיין לגבי המחתרות. כן? שהמחתרות היו לפני זה. על זה גם אנחנו נתייחס. כן? גם על זה אני מדבר. יש אגב, אולי נגיד כבר עכשיו, יש דעה של הרב צימרמן, זכרונו לברכה. כתב ספר תורה לישראל, היה מגדולי הפוסקים החרדים. הוא כתב, מאמריקה הוא היה, הוא כתב שכל האיסור של כיבוש ארץ ישראל בזמן הגלות נאמר רק על יהודים שחיים בחוץ לארץ, אבל לא נאמר על יושבי הארץ. שהרי האיסור זה לעלות בחומה, אבל אם אתה בתוך ארץ ישראל, אין לך איסור למרוד בגויים, אדרבה, יש לך מצווה. כי אם לא, אז לא מובן מדוע רבי עקיבא תמך במרד בר כוכבא. אז יוצא לפי זה שהמחתרות היו בסדר גמור. המחתרות מרדו פה, לא בחוץ לארץ. אם היו מארגנים בפולניה או במרוקו איזה צבא שעכשיו יפרוץ את הגבולות וייכנס לארץ ישראל בכוח, זה יהיה אסור. זה לא קרה. עכשיו, איפה היום? מה?
במה להגיע הגנה מקומי
בחוץ לארץ
בגדות?
מה זה בא? הגנה, מה? ליגה להגנות, להגנה יהודית למשל. יהודים התארגנו כדי להגן על עצמם. זה בסדר, מה אתה רוצה? זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, לכל הדעות זה בסדר. כן. עכשיו, צריך איכשהו לחיות. כן. אז עכשיו יוצא לפי זה שדברי המגילת אסתר, שרב יהודה, הוא עושה את העלייה לארץ, לא אם הייתה מצווה, אז רב יהודה לא היה אומר את מה שהוא אומר, הדברים האלה אינם נכונים. עכשיו אני רק רוצה להוסיף, אני רוצה להעביר פה הדלפה. רוצים הדלפה? הדלפה, אבל אף אחד שלא יגלה, בסדר? היה יהודי אחד מגדולי התלמידים של הבן איש חי, רבי יהודה פתיה. שמעתם על רבי יהודה פתיה? מגדולי המקובלים. ועל בית לחם יהודה. היה יהודי חשוב מאוד. וכאשר הוא עלה לארץ ישראל מבבל, היה לו הרבה מאוד קשיים בעלייה שלו. זה ממש קשיים בלתי רגילים, אני לא יודע בדיוק את הפרטים, אבל היו לו קשיים גדולים לעלות לארץ. ויום אחד, אחת הנכדות שלו הצליחה לשחות ממנו את ההסבר, מדוע זה קרה לך? ככה היא שאלה אותו, למה לך היה כל כך קשה לעלות לארץ? ואז הוא גילה, שהוא היה גלגול של רב יהודה מהגמרא, שאמר שאסור לעלות לארץ ישראל. והאיסורים האלה באו עליו כדי לחפר על זה. בסדר? עד כאן ההדלפה. טוב. עכשיו בואו נמשיך בדברי המגילת אסתר. והמאמר שהביא מספרי. כן? עכשיו הוא מביא את המאמר שהרמב"ן הביא לפני כן על מעשה בארבעה חכמים שמה שיצאו ל... לחוץ על הארץ, וכשהגיעו לחוץ לארץ אז הם זכרו את ארץ ישראל וקראו בגדיהם ובחו ואמרו שכולה מצוות יישוב ארץ ישראל כנגד כל התורה כולה, שמזה מביא הרמב"ן ראיה שגם בזמן הגלות וגם אחרי החורבן, הרי החכמים האלה היו אחרי החורבן, יש מצוות יישוב ארץ ישראל. אז על זה אומר מגילת אסתר, והמאמר שהביא מספרי שבחו וקראו המקרא הזה וירשת וישבת בה, נראה לי שעל שלא היה בידם לקיים מקרא זה, לפי שהיה הבית חרב, היו בוכים. כלומר, הם בחו לא בגלל שיש מצווה לגור בארץ ישראל, אלא בגלל שהמצווה לא רלוונטית. בגלל שהבית חרב. והראיה ממה שקראו את בגדיהם, שנראה שעל החורבן היו מתאבלים. שאם מצווה זו הייתה נוהגת גם לאחר החורבן, למה בחו וקראו את בגדיהם? ולא גם עתה היו יכולים לקיימה. קושי הטובה? מה? כן, אז זה מה שצריך לשים לב, שהרמב"ן ציטט רק את ההתחלה של הספרי, וההמשך של הספרי הרמב"ן לא ציטט. למה? כי הוא חשב שהקורא יודע לפתוח את הספרי לבד. אבל מתברר שבעל מגילת אסתר לא קרא את הספרי בהמשך. כי בספרי כתוב, וחזרו למקומם. כמו שהם חזרו לארץ ישראל.
כן, אחרי שקראו
בגדיהם. כן, קראו בגדיהם, וחזרו. אז אם הם חזרו, סימן שהם יכולים, כן, בגלל הזנזן, כן. לכך, נאמר שוודאי, בוודאי מצווה זו אינה נוהגת אחר חורבן הבית שיבנה במהרה בימינו. טוב, אז אם כן אתם רואים שהדברים האלה לא עומדים במבחן הביקורת. עכשיו אני רוצה בכל זאת, מצד ההגינות האינטלקטואלית, להראות לכם איך אפשר לקרוא את הרמב"ן אחרת מאיך שקראנו אותו עד עכשיו. הרמב"ן, אתם זוכרים שהוא כתב שיש מצד חילוש? ואחרי זה אומר, ואומר אני שהמצווה הזאת שמפליגים בה החכמים שהיא דירת ארץ ישראל, היא הכל מהמצוות עשה הזאת, והוא מביא את הראיות מהתלמוד, ואז הוא אומר, הרי שזו מצווה מחויב בה כל אחד ואחד מאיתנו, אפילו בזמן גלות. מה המשמעות ההלכתית של הביטוי זמן גלות? אז יש כאלה שפירשו את הרמב"ן כך. זמן גלות, בזמן שאי אפשר לקיים את המצווה בגלל השבועות, אבל עדיין מצוות יישוב ארץ ישראל יש. אז יוצא שאפילו הרמב"ן צובר את שלושת השבועות. יש כאלה שפירשו ככה את הרמב"ן. יש כאלה שהסבירו ככה, שבאמת הרמב"ן לא חולק על שלושת השבועות. או עד רבה מקבל אותם. שהרי הוא כותב שיש מצווה לדור בארץ ישראל, לא לכבוש, לדור. הרי שזו מצווה שמתחייב בה כל אחד וכך מאיתנו אפילו בזמן גלות. מה זה בזמן גלות? בזמן שמצוות כיבוש בטלה, אבל לפחות מצוות עלייה יש. אז מכאן שלפי הרמב"ן, גם הוא מקבל שיש איסור לכבוש בעצם בזמן הזה. יש כאלה שככה פירשו את הרמב"ן.
וזה יכול לצאת רק אם אתה עולה ביחיד?
ואז יוצא שיש לך מצוות יחיד לעלות. כן? טוב, אז אתם רואים שפה זה עולם הפוך רעים. שפתאום הרמב"ן הופך להיות המתנגד הראשי לציונות. כן? אבל גם, כפי שאמרנו, גם אם היינו מקבלים שהרמב"ן ככה סובר, הרי בימינו, הרי בטל האיסור הזה. כן, בבקשה.
הייתי באיזשהו מקום שאומרים שהרמב"ן לא התייחס לשלושת השבועות כי זה דיבר על גדה והוא דיבר על הלכה.
אז השאלה היא כזאת. אז פה אתה נכנס פה לדיון לגופו של עניין, מה עם שלושת השבועות? האם הם להלכה, הם לא להלכה וכדומה. בסדר? אז יש טענה שאלה הם דברי אגדה. אז מה הם דברי אגדה? אז אי אפשר לפסוק הלכה על פי אגדה. אף על פי כן, דברי אגדה יש להם משמעות. דברי אגדה זה לא סתם. למה נאמרו דברי אגדה האלה? הם אומרים משהו. האמת היא שמי שהסביר את זה יפה, זה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג בספר ניצח ישראל מעריך מאוד בנושא שלושת השבועות. והוא מסביר. ששלושת השבועות הכוונה, הרי איפה השבועה הזאת נאמרה? בבית דין? הזמינו את האומות לבית הדין? הרי כתוב, הוא השביע את האומות. אז מה, הוא אסף את ראשי הגויים ואמר להם, חבר'ה, תרימו יד ימין, תגידו, אני נשבע על תנ"ך, זה, כן, ככה. זה לא היה. אלא השבועה, אומר המהר"ל, הכוונה היא מציאות. שהקדוש ברוך הוא סידר מציאות פרדוקסלית. זה משהו שזה שבועה. כי אומר, זה לא נורמלי שעם ישראל לא נמצא בארצו. וכדי שדבר לא נורמלי יחזיק מעמד זמן רב, צריכה להיות הנהגה אלוהית מיוחדת. והנהגה אלוהית המיוחדת לפי השבועה. כך דעת המהר"ל. שלום הרב, איסור היציאה מבבל לשאר הארצות יכול להיות בכדי לא להמשיך את פיזור היהודים בגלות, אך לארץ ישראל מותר. אפשר גם את זה להגיד. ההסבר הפשוט, זה בגלל שבארץ ישראל הייתה הרבה, שבבבל הייתה הרבה תורה באותם הימים. זה המרכז התורה. ואסור לאדם להתרחק סתם ככה ממרכז התורה. זה הכוונה. כן, בבקשה. האם הייתה אצל החכמים הספרדים התנגדות לציונות? זו השאלה? התשובה היא כמעט ולא. אגב, אני יכול להסביר מדוע. ההסבר הפשוט ביותר, יש כמה הסברים, אבל ההסבר הפשוט ביותר, בגלל שאצל הספרדים למדו תנ"ך, ומי שלומד תנ"ך לא יכול להיות נגד הציונות. זה דבר פשוט, כן. טוב, עכשיו, אנחנו, מה?
אז למה הרמב״ם השמיט את ה...
אז פה נשאלה, עכשיו עוד לא פתרנו את הבעיה. מדוע הרמב״ם, אם כן, אם הסברנו שדברי המגילת אסתר אינם נכונים, אבל עדיין נשאלת השאלה בכל תוקפה, כן? מדוע הרמב״ם לא כתב שיש מצווה של ישיבת ארץ ישראל, או של כיבוש ארץ ישראל, מדוע הוא לא כתב את זה? וכמו כן, עוד שאלה נשארת לנו, איך להבין ברצינות את הנושא שלושת השבועות? מה זה אומר? ואם יש להם ממשות כלשהי, האם הם בטלו או לא בטלו? בסדר? שתי שאלות האלה הן שאלות קרדינליות כל כך, שנצטרך בשביל זה את השיעור הבא כדי לענות עליהם. שלום.